מי שם?
פיצה האט.
הטובה בעולם, פיצה האט.
הבוקר היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
בוקר טוב, מה קורה?
בסדר, מה העניינים?
בסדר, יום שלישי 9 ביולי. יהיה חם יותר, 3 ימים עכשיו עד יום שישי. זה בהחלט אפשרי.
הגעתי לשלב הזה בקיץ שאני משחרר את החום, שזה כבר לא משנה לי המעלות, וזה כבר לא משנה לי, לא יודע מה, הזעה, העומס, הלחות, המחנה, לא משנה לי יותר. זאת אומרת, אני כבר, יש את הנקודה הזו, בדרך כלל מגיע טיפה יותר מאוחר, שאני מתמסר לקיץ לחלוטין, ומה שהוא מביא, אני אומר, יאללה, כיף.
כי אתמול היה, לא אגיד נעים, אבל היה סביר.
זה היה, כן, היה בסדר גמור.
לא היו עננים כזה, והשמש נעלמה לפרקים. היה כזה יום בסדר, אבל
התקלקל לי הטריס של המזגן.
כן.
הוא נשבר, זה יוצא ממש מהמקום.
זה שעולה ויורד, אם אתה
בדיוק. עכשיו, המזגן אצלי ממוקם בסלון ממש מול הספה. אז בעצם מה שקורה זה שאם אתה יושב בסלון אצלי, זה או חום אימים, או קור אימי, אבל ממש ברמה שכל 10 דקות אתה צריך לחבות ולהדליק את המזגן. והעשר זה גם סטרץ', כי אחרי 5 אתה כבר קור בלתי נסבל, אבל אתה אומר, נו די, לא יכול להיות, יולי, יש לך מזגן, אז מה, הוא טוב מידה? תעזוב, תישאר איתו, אבל אז אחרי 10 דקות זה בלתי נסבל, ואתה מחבל 10 דקות את המזגן. ו זה לא טוב. זה ממש ממש לא טוב. כלומר, אמרתי, טוב, נו, טריס, מטריש, אבל נראה לי איך שהוא הבנתי שאין דרך לתקן את זה. ואם אין דרך לתקן את זה, אני צריך להחליף את המזגן.
ברור.
זה נורא. הגיעו הדברים מכדי כך שלקחתי את האייפד לחדר שינה לראות שם טלוויזיה, כי לשבת מול הטלוויזיה זה בלתי אפשרי.
תגיד, ואם אתה מזיז את הטריס ידנית, הוא לא נשאר?
כן, הטריס עצמו.
אה, הוא פשוט נפל?
כן, כן, כן.
תעשה כמו שעושים במשרדים צבאיים כאלה, שכפשי איש לא משקיע בהם אחרי הבנייה.
איזה
חתיכת קרטון שתזרוק את זה.
נכון, איזה קרטון, או לקחת את הטריס שנפל וקצת עם מסקינג טייפ טוב.
יש לך אותו?
אגב, את העניין המסקינדאפ ניסיתי, אמרתי שתוך עצים פתרון זמני, אבל זה לא עבד. אם יש לי אותו עכשיו, כן, הוא איפשהו שם, שהוא ממש ליד המסגן.
איזה קרטון מהסופר שאתה פותח.
קרטון טוב מהסופר.
ושם על הלמעלה של הספרייה, שרק תיקח את האוויר של המסגן.
בדיוק, אתה בררן, כאילו אתה אל דקור. לא.
גם בכל מקרה, כל ההמלצות האלה לשימוש נכון של חשמל, ואומרים שכאילו את המסגן הקר, בכל מקרה יש לכוון אל התקרה. כי זאת הדרך הנכונה לקרר.
הייתי בשמחה מקשיב להמלצות, מיישם אותן, אבל זה לא אפשרי לי עכשיו.
יאללה, אז קנה מזגן חדש.
כן, יאללה. יאללה.
שיהיה לכם בוקר טוב. שגריר ישראל בברזיל אתמול ניסה להסביר את תקרית הלובסטר המושחר. כזכור, ישב בארוחה עם נשיא ברזיל, העלה תמונה של שניהם מחובקים ואוכלים ביחד.
לא, הם לא מחובקים, רק ישבו אחד ליד השני.
אבל התקרבו אחד לשני, כמו שאנשים עושים בתמונה בטעות, טועים לחשוב
שהם לא ייכנסו בפריים. כן, נכון.
בעוד שהיום, מן הסתם דברים מצולמים בטלפונים ובכלל במצלמות, הזווית היא רחבה מאוד.
אבל אתה יודע מה, יש בזה משהו דווקא נחמד. כי אתה רגיל לראות, לא חשבתי על זה, אבל אתה רגיל לראות גם בפריים רחב, אתה רגיל לראות אנשים נצמדים זה לזה, עושים את האלכסון הזה עם הכתף שלהם לכיוון האדם האחר. זה טעם של פעם, זה נחמד דווקא. לא הייתי רוצה שאנשים יפסיקו לעשות את זה.
אבל זה קצת מוזר, כי אתה סתם מתמתח לזווית שאתה לא צריך להתמתח אליה.
למה, אבל אם זה אינסטגרם, אז עדיף שתצטופף. כי הטלפון, גם אם התמונה היא רוחבית, הטלפון הוא אורכי. אז תמיד אתה רוצה כאילו להכניס כמה שיותר.
כן, אבל תסתכל, אפילו בתמונה עצמה, כמה קרוב הם יושבים, וכמה מימין ומשמאל יש מרווח.
אפשר להכניס עוד 200 איש, זה מאוד ירון לונדון וגאול האבן.
בול.
שהאולפן מאוד מאוד רחב, אבל עדיין יש איזושהי התעקשות לשבת אחד ליד השנייה, בזמן שהיא מתפלצת מזה שהוא חפן שד של מי שלפני 80 שנה.
יוסי שלי, השגריר, היה נוגע בביתנו של נשיא ברזיל.
זה אומר, כן. לונדון, עליתה. אז הוא הצטלם אתמול עם הלובסטר, והוא השחיר אותו ביד באמת גסה להפליא. ואז אתמול, בעקבות הפרסומים בידיעות אחרונות, הוא צריך היה להסביר את זה, והוא מסר כמה גרסאות, כולן עלובות במידה שווה.
הוא גם התראיין לרפי רשף וגם העביר איזושהי הודעה לכתבים, והכל סלט לובסטר של תירוצים.
בהודעה שהעביר לכתבים הוא כתב, אחד, זה בארמון הנשיא, בסוגריים הבית שלו. שתיים, הגישו כל מיני מאכלים לרבות דג סלמון. שלוש, אני לא אכלתי את מה שהגישו לי בצלחת, בסוגריים, כדי לא לפגוע ברגשות המשתתפים. אז כאילו אם הוא היה אוכל אז היו נפגעים? לא בדרך כלל נפגעים כשלא אוכלים? לפנתי. ארבע, מאותה סיבה גם השחרתי את התמונה שחלילה לא התפרש אחרת. המשתתפים היו אנשים שאכפת להם מהקשרות. חמש, ברזיל ניצחה בגמר. ואולם בריאון לחברת החדשות התפתל שלי והציג גרשה מעט שונה. כן, הוגשו כל מיני מאכלי ים, תקרא לזה, אז אני לא אוכל את הדברים האלה ובטח לא מזמין את זה. שמתי את זה בצד ולקחתי סלמון שזה גם דומה בצבע. אתה בארוחה פרטית ומגישים לך, מה תעשה? תזרוק את זה? אז לא אכלתי את השרימפס, כן אכלתי, לא אכלתי אבל, וכשהמראיין הקשה, כן אכלת השרימפס? אז עונה, לא, לא, חד משמעית לא.
זה גם פתאום הפך מלובסטר לשרימפס.
בדיוק, שרימפס
איננו לובסטר. הכל שם, ברמה משטרתית נגיד, החלפת הגרסאות וריבוי הגרסאות לא היו מחזיקים מעמד.
תראה, ברמה הבסיסית הוא צודק, האיש יוסי שלי. אכן, זה מטומטם מאוד להתרכז במה הוא אכל וכמה זה קשר. ואכן, אם היה מעלה תמונה עם הלובסטר הגלוי, הייתה הצפה של תגובות של לא קשר, לא קשר, נציג של המדינה,
לא ראוי,
לא ראוי, לא ראוי, מחשבו עלינו בעולם, BDS, BDS, וזה לא קשר, ולא קשר, ואיזה מין בן אדם אתה, ולא קשר. כי אנשים גם מייחסים הרי למזונות שבמקרה הם לא קשרים באותו אופן שרירותי שאחרים כן קשרים, איזשהו מין כוח מגי, כאילו חוסר הקשרות יכול להשתלט עליהם, לטמא אותם וללחלך אותם, זה לא יכול לקרות, אבל אנשים מאוד משוגעים עם זה. מאוד מאוד משוגעים עם זה.
למרות שאפילו ראש הממשלה נתניהו בנימין, הוא נוהג לאכול לא קשר. ואפילו במסעדות כאלה בניו יורק, שבהן הוא יושב עם ידידו של דון אדלסון וסוגרים חצי ניו יורק מטעמי הבטחה, הוא יושב אוכל במסעדות לא קשרות.
בסדר, אבל הוא נתניהו. פה אנחנו מדברים על אלוהים וההחלטות שלו בנוגע למה קשר או לא קשר. אתה מדבר על נתניהו, אתה מטפס קומה אחת או חצי קומה מעל אלוהים. אלוהים יבוא מחר נתניהו ויגיד ששרימפס הוא קשר, מצביעיו בעיקרון כאילו יזרמו.
הסיפור הוא זה בסדר לאכול לא קשר.
ברור, זה בסדר, מה הוא רב?
אם אתה, בדיוק, הוא שגריר ישראל בברזיל.
כן, תאכל שאתה רוצה.
אם אתה אוהב את הלובסטרים, תאכל את הלובסטרים. זה לא משנה, לא לתפקידך ולא למדינה. אתה לא בשום תפקיד דתי גם. אפילו שהוא לא רב, הוא לא נגיד נציג של, אתה יודע, מנגנון דתי בחול. שגריר של מדינת ישראל, ווואלה, מדינת ישראל... יש מלא אנשים שאוכלים לא כשר.
כן, זה בסדר.
זה בסדר להיות אחד מהם. ואם מישהו כועס עליך, כי בשבטך, כשגריר ישראל בברזיל, הצטלמת עם אוכל לא כשר, הבעיה היא אצלו.
בסדר, אבל הוא כן צודק בזה שהיו כועסים עליו. אני חושב שהתגובה היא אבילית להפליק. הוא יכול היה להוציא תגובה שאומרת, וואלה, השחרתי, ביד גסה להפליא, אבל חשבתי שיהיו אנשים שיראו את זה וזה יבוא להם לא טוב שאכלתי זה, אז דפתי לא להעליב אותם. אבל כן, אכלתי את הלובסטר, אני נוהג לעשות את זה, העיקר שיחסנו עם ברזיל הם מצוינים. לא יודע, זה משהו ש...
כי הוא סופר את עצמו,
אבל לא מתמצא לי מהסלמון שלך, נו, באמת.
לא אכלתי את מה שהגישו בצלחת כדי לא לפגוע ברגשות המשתתפים, ואז הוא אומר, הגישו את הסלמון, שמתי את זה בצד, אז זה כן פוגע, עוד יותר פוגע, אם אפילו לקחת מנה ושמת אותה בצד.
לא, הוא אומר, לא אכלתי את מה שהגישו לי בצלחת, ואחר כך הוא אומר... לקחתי
סלמון. אז היה בופה? או שהגישו?
שזה כהגשה, נכון. גם אם הצלחת לא הייתה מושחרת, היינו ישר יכולים לראות על הסידור בצלחת. אם זה היה בופה או הגשה. אבל השחרת לי גם את היכולת להתבונן בזה.
חייב להודות שנכנסתי לעמוד הפייסבוק שלו כדי לראות אם יש עוד תמונות כאלה, וגללתי שנתיים אחורה. הבן אדם, שגריר, כן? כל הזמן מעלה תמונות שלו, מעבודתו כשגריר, שזה מה שהם עושים, חנוכות, אירועים, השקות, צילומים, זה פרויקט, כל הזאת, תקשיב, זאת, זה, עם כמה שזה נראה זוהר, זה נראית לי עבודה סיוט, סיוט אמיתי.
כן.
להיות כל הזמן בפוזיציה הפורמלית הזאת, ואתה יודע, לגזוס סרטים, זה נראה לי נורא, באמת זה נראה לי נורא.
כל האנשים מחשיבים את זה כנורא.
שלא מחשיבים?
אני חושב שלא כל האנשים מחשיבים.
לא, אני אומר, זה תמיד נראה זוהר מבחוץ להיות שגריר וזה, אבל תחשוב שהיית 3-4 פעמים בשבוע בערב צריך ללכת לאירוע.
יש אנשים שאוהבים.
לא יודע.
אני חושב שעד השחרת הלובסטר ממש העבודה שלו באה לו טוב, יש לי תחושה כזאת.
יכול להיות, הוא נראה אחד שאוהב לחגוג את הדבר הזה.
כן, אני חושב לחגוג, שמערבב כזה אוהב.
אבל, מקריאה בוויקיפדיה שלו, מסתבר שב-2008, אותו יוסי שלי, שגריר ישראל בברזיל, שהשחיר את הלובסטר, הוא אשם בשבועת שקר וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, אחרי שהוא הציג תצהיר כוזב לוועדת המינויים בשירות הציבורי, כי אין לו זיקה פוליטית לאף מפלגה, על אף שהיה פעיל ליכוד. ב-2012, כנראה ההליך נמשך 4 שנים, הוא חתם על הסדר טיעון שבו הודה בעבירה של הפרת חובה חקוקה, מבלי שהורשע בביצועה. לפי ההסדר, נאסר עליו לכהן בשירות המדינה עד ליוני 2015.
מה הוא הודה? במה הוא הודה?
הפרת חובה חקוקה. זה הניצול מכוון של טעות הזולת החדש.
בדיוק, זה ממש מה שחשבתי על זה, שעבירות...
או הישן.
עבירות של ליכודניקים מדרגה מסוימת ומעלה, הן שיעור במשפטים, זה תמיד כזאת אקזוטיקה, תמיד מרגיש את בעונה של האישה הטובה שלא צולמה.
כן, זה...
ניצול לרעה של טעות הזה, והוא, מה היה לו?
הפרת חובה חקוקה,
הפרת חובה, אבל...
שהוא הודה בה מבלי שהורשע בה.
כן. כל מה שאפשר לעשות כדי שהאנשים האלה מפוקפקים ככל שיהיו, יחזרו כאילו למעמדם הקודם. חבל שלא השחיר את עצמו בתמונה. חבל שלא הותיר את הלובסטר גלוי, והיה משחיר את עצמו, ואז היה פחות מכריס אנשים. כי אתה אומר, לובסטר, אבל לך תוכיח עכשיו שיהודי אכל אותו. היה צריך לשחיר את הכל, וזה...
תכלס, לפי כמות הפיתולים והשחרות, מוטב היה ששגריר ישראל בברזיל היה לובסטר.
היה לובסטר.
פיזית, לובסטר.
נכון.
מגיע לעבודה בטוקסידו ומלטאות קטנות.
שלום, שלום. נכון. מחייך אל הפקידים והפקידות, נזהר לא להטריד עם הצוותות שלו, כי היום בעידן מיטו כבר מילה אי אפשר להגיד, מצטלם ליד נשיא ברזיל. היית רואה את התמונה בפייסבוק או באיפה שזה לא היה, של נשיא ברזיל יושב ליד לובסטר, באלכסון כזה, זאת אומרת הוא בלובסטר מטרפים אחד לשני, ועל הצלחת לובסטר. אתה רואה לובסטר אוכל לובסטר, וגם אז אגב, היו תגובות, למה היה לובסטר אוכל לובסטר? הוא לא לובסטר יהודי.
לא ראוי.
במקום הזה, אחר כך יש רעידות אדמה בגלל...
לא, רעידות אדמה זה בגלל הומואים, שכחת.
בגלל הומואים.
שאוכלים לובסטר.
שאוכלים לובסטר דרך, זאת אומרת, לא דרך הפה.
תכף לחיות טוב עם אמריקן אקספרס, להיות לקוח אמריקן אקספרס, זה פשוט לחיות טוב יותר. הבוקר אתם מספרים לנו מתי התביישתם לחזור אל מקום כלשהו ולמה. אולי אתם צריכים לחזור אליו כל יום, אבל עשיתם משהו ואתם פשוט...
ואולי שנים לא חזרת אליו ואז גם נאלצתם לחזור.
1-900-7299-99, גם 10 כרטיסי קולנוע מחכים לכל מי שנדבר איתו, וגם 600 שקלים לקניות, זה מתנת אמריקן אקספרס. 1-900-7299-99, מתי התביישתם לחזור למקום כלשהו?
לחיות טוב בחסות, להיות לקוח אמריקן אקספרס זה פשוט לחיות טוב יותר.
מאיה, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה נשמע?
מאיה, מה העניינים?
בסדר, בסדר גמור, כל טוב.
מאיה, את מקבלת 10 כרטיסי קולנוע. להיות לקוח אמריקן אקספרס זה פשוט לחיות טוב, ואנחנו מבקשים הבוקר שתספרו לנו לאן אתם מתביישים לחזור, ואולי צריכים לעשות את זה.
טוב, אני לא מאמינה שאני מספרת את זה, אבל אני עבדתי בחברת הייטק, והייתי בחופשת לידה, ובדיוק כל המשרד, כל החברה, זה כ-100 איש, יצאו לחופשה ממש מפנקת בחול, וככה זה היה בדיוק שהייתי אמורה לחזור מחופשת לידה, וממש התלבטתי אם לצאת או לא, והחלטתי ברגע האחרון שלא, כי פשוט לא הרגשתי עדיין בנוח עם המשקל שלי, ולא רציתי להיות בבגד ים ולא זה, והחלטתי שאני נשארת. והייתי אמורה ממש לחזור מיד אחרי החופשה, וככה תירצתי את זה בזה שאני צריכה להיות עם הילד, וכולם היו בחופשה, ואני כל היום רואה בקבוצות וואטסאפ של החברה את התמונות שלהם, מבלים.
יו, זה בסה.
עם עצמי בדיכאונות, ואמרתי, טוב, די, אני לוקחתי את עצמי בידיים, אני עכשיו נכנסת לכושר, ומתחילה לשמור על תלונה, ואני מתחילה ללכת לחוקים וזה, ואחרתי שאני עושה תמונה כזאת של תמונות של לפני, כאילו להנציח את הרגע הזה של הלפני, לפני כל התהליך, ועמד תמון המראה, וצילמתי את עצמי, כאילו, בתמונות הכי מזוויות שיכולות לראות, כאילו, עם כזה חזיית ענקה ותחתונים הכי, כאילו, תחתונים.
זה תמונות שעשית בשביל עצמך, נכון?
בשביל עצמי, כדי, לגמרי, ואני, כאילו, אף פעם לא עשיתי לפני זה דבר כזה, וממש, כאילו, נלחצתי אפילו מעצם זה שאני מצלמת את זה לעצמי.
ולאן שלחת את זה?
לקבוצת וואטסאפ של החברה, שבה עלו תמונות מהחופשה וצילמת
את זה. שבה עלו תמונות מהחופשה ושהם נמצאים כולם ביחד ואני נמצאת בארץ.
וואו, וזה היה טרום עידן המחיקה של התמונות.
זה היה טרום עידן המחיקה של התמונות.
יואו.
כמה אנשים בקבוצה הזאת?
בערך 100.
אה, אלוהים.
זאת אומרת, חברה לא קטנה.
חברה לא קטנה. לא יודעת אם זה היה מעודד, אם זה היה חברה קטנה.
עכשיו, איזה תגובות קיבלת שם? זאת אומרת, זה נתפס כהתרסה, הנה תראו, אתם נהנים, ואיך אני נראית, כזה?
הייתה תגובה אחת חסרת טקט כזה, התגובה הראשונה, הייתה משהו כאילו, משהו כזה, וואו, נראית, כאילו משהו כזה נראית אש, או משהו, כאילו משהו שלא הבין את הסיטואציה, ואחרי זה...
כי מישהו חשב ששלחת את זה בצחוק, הרי זה לא, אף אחד לא הניח שזו טעות.
אני חושבת שהיה אפשר להבין שזה, כאילו זה היה כל כך... כל כך לא מחמיא וכל כך...
אבל כתבת משהו בסגנון, אחר כך שלחתי בטעות, אני יודע לכם אם לא תפתחו את התמונה, משהו כזה?
כתבתי פשוט, כאילו, א', רעדתי בכל הגוף.
ברור, ברור, ברור.
כן, רעדתי בכל הגוף, וכאילו כתבתי נשלח בטעות, פשוט כאילו, העפתי את הטלפון לכמה ימים ולא רציתי לראות שום דבר.
וואו. כמה זמן אחרי זה חזרת לעבודה?
אז ממש אחרי זה,
ממש
אבל
אחרי
אני כבר לא עובדת שם. אני כבר לא עובדת שם.
ודיברו שזה... איתך על זה? היו לך, לא יודע, חברות קרובות שם, שהיו יכולות לספר לך איך קיבלו את זה, איך הגיבו לזה?
כן, אבל לכולם היה לא נעים.
זאת אומרת, זאת הייתה סיטואציה רק לא נעימה, איש לא צחק מזה, או פתר את זה באמצעות...
הוא ניסה לעשות את הטוויסט של העצמה.
כן.
של להגיד כל הכבוד לך.
לא, לא, לא.
ששלחת את זה.
לא, לא.
זו האמת.
זאת אומרת, רק פדיחה.
פדיחה של החיים, וזה לא מסתכם, כן.
גם היית אחרי לידה, זה כאילו, את לא אמורה לראות אחרת, כאילו.
לא, זה לא מעודד, זה לא מעודד, זה פשוט כאילו באמת, גם סבבה, אם הייתי כזה לבושה עוד איכשהו באיזה בשביל.
כן, אבל ברור שזה בטעות וזה, וכאילו אני חושב על האנשים בעבודה, אפשר היה לנסות ולהקל עלייך, זה לא נשמע שמספיק ניסו.
נכון, אבל אני גם לא יודעת אם הייתי בצד השני, איך הייתי מגיבה לסיטואציה, אני לא יודעת. זה פשוט קשוח.
כן.
כן.
טוב. תודה.
תחת שוק תרפי, גם עשית לעצמך. ביי. ביי. לינוי?
היי, בוקר טוב, טוב, בוקר טוב, אביעד.
מה העניינים, לינוי?
בסדר גמור, מה
שלומכם? בסדר.
לינוי, אמריקן אקספרס, הכרטיס היחידי שנותן לכם 1+1 לכל רשתות בתי הקולנוע ברחבי הארץ. כל יום, כל שעה, גם סופי שבוע, גם חגים, את מקבלת 10 כרטיסי קולנוע. אולי תזכי ב-600 שקלים מקניות? ספרי לנו, לינוי, לאן את מתביישת לחזור?
ככה, יש לי כלב גולדן רטריבר. כמו שאתם בטח מכירים, זה כלב שהוא מדהים, שלא עושה שום דבר לאף אחד לעולם. והייתה איזושהי, לפני משהו כמו שנה, אני יצאתי איתו פשוט למטה לגינה, והייתה איזושהי בחורה מבוגרת עם כלב, לא, משהו מעורב, לא זוכרת. עכשיו, אני בחורה בנורמל שלי, מאוד מאוד רגועה, מאוד מאוד שקטה, נקרא לזה ככה. ופשוט הכלב שלה איכשהו קפץ על הכלב שלי, התחיל לנשוך אותו, ולא היה לו לא רסן ולא שום דבר. ופשוט באותו רגע היו גם הרבה אנשים באותו זמן בגן הזה, שאגב נמצא מתחת לבית שלי, ככה שאין לי אופציה להתחמק ממנו בשום מחיר. ופשוט התחלתי לצרוח עליה, את לא נורמלית, את חולת נפש, הלוואי שיעשו לך את זה גם, מה עשית לכלב, ממש ברמה של, יש פה גם דברים שאני מעדיפה לא להגיד אותם, אבל...
מה, כללות וכאלה? או איחולים?
גם.
ושוב, סליחה, מה היא עשתה לכלב?
הכלב שלה קפץ על הכלב שלי, ומה שמצחיק זה שהיא פשוט אמרה, לא, הוא לא עושה שום דבר, כי לפני שמקרבים את הכלב, לא שאתה מקרב את הכלב שלך לכלב אחר, אתה תמיד שואל, הוא מזיק, הוא לא מזיק, הוא מושך, הוא מחוסן, דברים כאלה.
כן.
והיא פשוט אמרה, לא, הוא כלב טוב סך הכל, ובשנייה שהוא התקרב לכלב שלי, הוא פשוט נשך אותו והוציא לו דם. זה היה פשוט, עד היום אני רואה את אותם אנשים שגם היו מסביבי, ואני הייתי בסערת רגשות ברמה שאמרתי לה, אני עכשיו מזמינה לך משטרה. זה באמת כמו לפגוע בילד שלך, ברמה כזו.
אבל כמה השתוללת? זאת השאלה, הרי בגלל זה את מתביישת, נכון?
השתוללתי ברמה כזאת שבאמת התחלתי אפילו לאיים עליה, אמרתי לה, אני אבוא אליך הביתה, אצל לך בלגן, ואני אצל לך כל מיני דברים, ובאמת באמת הגעתי למצב שאני בחיים לא ראיתי...
מה הכי חמור שאמרת לי, נוי? המשפט הכי חמור. בלי להתבייש, נו. שחררי אותו.
המשפט הכי חמור שאמרתי היה שהלוואי שהיא תמות ושהכלב שלה ימות, ושכולם, כל המשפחה שלה
תלך. וואה, גם המשפחה.
כן, גם המשפחה.
וואה. טוב, ואחר כך הייתה מבוכה גדולה לשוב אל גינת הכלבים.
כן, הייתה, והיה איזה מישהו שהוא היה ככה בסביבה שניסה גם להרגיע אותי, ועד היום הוא אומר לי שזה הכי מפדח, בוקר טוב, את רגועה היום? אני עונה לו תמיד עונה לו בחצי חיוך,
אומרת לו שכן. אני אוהבת אלה שפעם אחת נקלע לאיזו סיטואציה, ועכשיו הוא כבר כאילו מפקח על תחום ההרגעות.
טוב, לינוי, תודה רבה.
תודה, לינוי.
תודה רבה, ביי ביי.
למי ניתן 600 שקלים, האם לינוי, או ל... איך קראו למזינה הראשונה?
מאיה.
עם התמונה ברעיון.
כן. אלה שני סיפורים נהדרים בלב עם שתכן, אבל מאיה.
מאיה, 600 שקלים שלך בנוסף לעשרה כרטיסי הקולנוע, להיות לקוח אמריקן אקספרס, זה פשוט לחיות טוב יותר. אז כמדי שבוע אנחנו מאתגרים את החשיבה הקונבנציונלית והמקובעת שלנו על העולם.
שלנו עצמנו, הבעיה היא אצלנו, שיש לנו חשיבה מקובעת על העולם. אנחנו צריכים להיפתח יותר לעולמות חדשים.
בוקר טוב, חגי כץ.
בוקר טוב,
טל ומה?
אני ידעתי שאני אתבלל בקטע הזה, אני תאמין נלחץ.
אוקיי.
תרגש קצת.
אתה מרפא ומתקשר על ידי חוצנים.
נכון, נכון, נכון מאוד.
חוצנים, כלומר...
אביעד.
חייזרים.
כן, כן, אפשר לקרוא להם גם ככה.
חוצן לחש לו את שמי.
אני יותר אוהב את המילה חוצן, כי זה קצת...
אתה יכול בבקשה להסביר איך עובד התהליך?
אנחנו מדברים על תהליך של טיפול כמובן, כאילו זה מה שאני מתעסק איתו. למעשה אנשים בעצם פונים אליי עם בעיות בריאותיות, כמו שפונים לכל מטפל אלטרנטיבי שמחפשים מזור במקביל או במקום טיפול קונבנציונלי. בעצם הטיפול מתחיל כשיחה, תיקרות, אני רוצה להבין קצת את הרקע, מה קרה, איך קרה, ותוך כדי השיחה בעצם אני מתחיל להרגיש כל מיני תחושות ולקבל קצת מידע מעבר, וברגע שמתחיל בעצם הטיפול, המטופל שוכב על מיטת הטיפולים רגילה, כמו מיטת עיסוי רגילה, ובאותו רגע בעצם אני קורא לצוות שעובד איתי, צוות של החוצנים, שהם בעצם נמצאים בעמד גבוה יותר.
זה צוות קבוע של חוצנים כן. ספציפיים?
כן, זה צוות קבוע.
כמה?
שאני עובד בערך עם 3 או 5, תלוי במקרה.
יש להם שמות?
לראש הצוות קוראים דורון, ויש חוצן אחד שקוראים לו גורדון.
ואיפה הם, איפה יושב הקונסוליום הזה, איפה הצוות הזה יושב?
בוא נגיד שהמגורים הקבועים הם באזור הבית שלי.
אוקיי.
אני גר בקצרין.
כן.
והם בין מעדים, מה שנקרא.
כן, הם לא יושבים בעולם הגשמי.
לא.
הם לא זוכרים בקצרין. באיזשהו עולם שהוא גבוה יותר.
לא, חשבתי שאולי הם בכוכב אחר. אתה יודע, על מעדים, שבתאי, כזה.
הם מגיעים מהכוכב סיריוס, מה שקוראים לו סטאר אוף בית לחם.
כן.
שבעצם הם מגיעים, הסיריוס זה כוכב שאנחנו יכולים לראות אותו גם בטלסקופ בהאבל, בעיניים שלנו.
כן.
אבל הם נמצאים בעמד גבוה יותר.
והם נותנים לך איזושהי אינפורמציה שעוזרת לך לטפל באדם שמגיע לך עם איזושהי בעיה.
מדויק.
והם אומרים לך מה סוג הטיפול המומלץ, או שהם... הם עורכים את הטיפול, שעצם התקשורת איתם היא תרפויטית עבור מי שהגיע אליך.
כן, הם בעצם מטפלים במטופל ביחד איתי, אנחנו עובדים מה שנקרא על הקוונטום פילד, על השדה הקוונטי, זה בעצם מה שאנחנו קוראים לו העילה או המרכזים האנרגטיים, הצ'קרות, כל בעצם המערכת האנרגטית, הם לא נוגעים בגוף הפיזי חלילה, הם עובדים רק על הממד הרוחני האנרגטי, וההשפעה של זה מחלחלת לתוך הגוף. זאת אומרת, אם אדם הגיע עם פריצת דיסק, אז הכאבים יסחטו והתנועה שלו תגדל.
אז זהו, תמיד יש את הקטע הזה שאתה שומע את הדברים האלה, אתה אומר, נו בחיית, אבל אז יש מבחן תוצאה, וכאילו אנשים קמו על הרגליים.
כן, תשמע, אני כבר עושה את זה מ-2001.
ואנשים אשכרה באים, ואתה מטפל בהם, עם גורדון ודורון, החוצונים מסיריוס.
כן.
אפשר לשאול ברמה האישית, מתי הייתה הפעם הראשונה שנגלו אליך?
כן, פעם ראשונה הייתה באוקטובר 2001, שפגשתי את אדריאן זיר, זכרונו לברכה, שהוא היה אחד המרפאים הגדולים בארץ, הוא גם כתב שני ספרים. ואני הגעתי אליו בעקבות קריאת הספרים, ולמעשה אני בכלל נוכחתי כמתלווה למטופלת הראשית. והוא במדיטציה מאוד פשוטה הנחה אותנו לראות אותם. עכשיו, למזלי, זאת אומרת, מה זה למזלי? למזלי אני הצלחתי לראות אותם. הבנות שהיו איתי לא הצליחו לראות אותם. הבנות, כן? אחת מזו אשתי. ולמעשה, כאילו, אני פשוט מאפס. אני לא הייתי באדם, מה שנקרא, יותר מדי רוחני, לא תרגלתי שום דבר מיוחד. פשוט הייתי אדם
סליחה, אני באמת חייב לשאול את זה בצורה בוטה, אבל אני לא מתכוון להיות. האם הסביבה חושבת שאתה לא שפוי?
תשמע, אני בטוח שכן. במהלך השנים קיבלתי את כל התגובות שאתה יכול לדמיין לעצמך, זה כמובן, זה בסדר. היום אני מבין את זה, בעבר זה קצת יותר הלחיץ אותי.
אז היום כבר לא אכפת לך פשוט?
לא, כי אני יודע מי אני, אני יודע מי הם, אני יודע מה התוצאות. אני יודע שאני מקבל תגובות כאלה שמבחינתי, אתה יודע, אני לא... זה לא מעניין אותי גם להוכיח את זה, אני יודע שזה עובד.
כן, טוב. חגי, תודה רבה.
תודה רבה, חגי.
באהבה, תודה רבה, תודה רבה.
תודה רבה. עכשיו תת הפינה הפופולרית עוד יותר מהפינה סיריוסלי, תת הפינה
מרחלים.
ידידי ואני מרחלים על סיריוסלי. אין לנו הרבה זמן בשביל תת הפינה היום, נכון?
נכון.
אנחנו נצטרך ממש בכמה שניות, וחבל, כי זו תת פינה מדהימה.
אני לא מבין איך מישהו שבאמת נשמע נורמטיבי לחלוטין, אינטליגנטי, מדבר רגיל.
איך יכול להיות?
שהוא חושב שהוא מדבר.
שהוא מדבר עם דורון וגורדון.
מהכוכב סיריוס.
מהכוכב סיריוס.
סיריוסלי.
כן. זה אגב שם מאוד אירוני לכוכב, לפתע. נו, אבל מה את עושה? הוא הביא לך טלפון של מישהי עכשיו, תדבר עם מישהי, תגיד, כן, היה לי כאבים בגב התחתון, הלכתי לשבעה אורתופדים, הייתי עושה תרפיה, כולם אמרו לי, תעשי זה, וזה, ואז באתי אליו, והוא אמר, דורון, כואב לה, את הגב התחתון.
נכון, נכון.
רגע, רגע, דורון אומר, תעמדי ישר, תעמדי זה, תעמדי זה, תתני את הצ'קרה, מאז לא כואב לי הגב.
נכון, אני לא יודע.
ואז אתה אומר, אם אלה דברים שהם בכוח השכנוע העצמי, נגיד, זה דבר כזה שאנשים אוהבים להגיד, זאת אומרת, נו מה, שכנוע עצמי, מי לא עושה שכנוע עצמי, זה לא גורם לאנשים לקום מהכבי.
אבל אם זה עובד במקרה הספציפי,
נראה, יש שם כזה יכולת מאוד.
אני עוד כוכבית קטנה לנושא העניין הזה, זה כבר שבוע שני ברציפות, שמדברים איתנו על קוונטים, שהם תופעה פיזיקלית, מכניקת קוונטים, דבר מאוד מדעי, מדויק אפילו.
יש איזה נטייה קצת להשתמש בעובדה שאנשים לא עד הסוף יודעים מה זה.
מבינים מה זה, ואז מנחסים את זה לעולם הרוחני הגבולי, נקרא לזה ככה.
כל דבר שתשאל אותי, כולל למה החלטת דווקא לעשות את זה ולא את זה, בכלל שאתה צריך להגיד לך קוונטים, אתה תפרוש מהשאלה.
אביעד
בוקר טוב, מה קורה?
בסדר, מה העניינים?
וואלה.
כתוב היום בממון בידיעות אחרונות, הכותרת היא הטוקי בלחץ, זו הפניה בשער של ממון, גם לפרטנר יש קבל תת ימי. פרטנר חוברת לקבוצות תקשורת, והקבל יעבור בנתיב חדש, עוקף תעלת סואץ, ויקשר בין אירופה למזרח הרחוק, or something. אני דווקא חושב שאלה חדשות נפלאות עבור בזק בינלאומי.
למה? עכשיו פרטנר מתחרה להם בקבל התת-ימי.
רוב האנשים לא האמינו שיש דבר כזה, קבל תת-ימי, ולעכשיו יגידו, טוב, אם יש שניים שמתגעים בזה, כנראה שהדבר הוא קיים. כי מה זה להזזל קבל תת-ימי? אני בתור צרכן הקצה מכיר רק שני מצבים, יש אינטרנט או אין אינטרנט. בכל הנוגע לספק האינטרנט שלי, שהוא לא אף אחד משני אלה, בזמן האחרון אין אינטרנט. זה המצב הפופולרי. אבל עכשיו יש קבל תת-ימי. גם לפרטנר.
שזה שוב, אני חושב שצריך להתעכב על זה. העניין עם הקבל הוא קצת מוזר, ההתגאות האינסופית בו.
בקבל, כן.
בקבל, כן. זה תשתית. הקבל איננו המוצר. זאת התשתית
שדרכה
מגיע המוצר.
כן, אבל שהתשתית מבטיחה מוצר מאוד מאוד איכותי, שהמוצר הוא כמובן מהירות גלישה.
כן, אבל זה כמו שאני לא יודע מה, תנובה או שטראוס, יפרסמו מסעיות קירור, מסעיות קירור, תראו יש לנו מסעיות קירור.
לא, אבל הם לפעמים עושים את זה בכל מיני חברות, שהם אומרים החלב היחיד שיש בו קרלוס שבריאות ילדיכם תלויה בו, ואתה כמובן אומר לאנשים בריאות ילדיכם.
אתה ודאי מתכוון לחיידק אלקזאי.
החיידק אלקזאי הוא בגדול דורון מכוכב סיריוס. עכשיו תגיד יש אלקזאי, אין אל כזאי, אבל אומרים לאנשים, הילדים שלכם מוכרחים את האל כזאי, וזהו.
תראו איך אתם גדלתם גרוע, לכם היה אל כזאי.
בוודאי.
והנה עכשיו יש, אבל זה אפילו לא אותו דבר, כי האל כזאי הוא במוצר, הוא במוצר הקצה, אתה צורך את האל כזאי. פה ההתפארות האינסופית בדבר המוביל את המוצר, זה דבר שאני אף פעם לא השתגעתי אליו. אגב, לאחרונה ראיתי איזושהי מפה עולמית כזאת של הקבלים התת-ימיים המובילים את האינטרנט. שוב, קבלים, כן? שהשקיעו בקרקעית
כן,
הים.
קשור כן. להובלת האינטרנט הוא מוזר בעיניי. זאת אומרת, אתה מדמיין
חוט.
לוגוים כאלה של וויינט רצים בתוך קבל תת-ימי.
והופתעתי באמת שיש תשתית עולמית מאוד מאוד רחבה לזה. מה שכן, אני משוכנע שבשום מדינה אין איזה טוקי שחוגג את הקבל הזה, וזה פשוט מגיע, וחברות האינטרנט מפרסמות את האינטרנט שלהם, או לא מפרסמות את האינטרנט שלהם. אבל
בדיוק ואומרים זה יעלה ככה, זה יעלה ככה, תקבל מהירות גישה כסובב
מוזר. יש חבילה כזאת.
ככה זמן להוריד, ככה זמן להוריד. כן יהיו ניתוקים, לא יהיו ניתוקים, או שזו רק הבטחה שאני מחכה לה. כאדם עם ניתוקים.
כן. צריך להוציא מהחשמל ולהחזיר.
לא צריך להוציא מהחשמל, צריך להוציא מהחשמל ולהחזיר פעם בשבוע, שלוש פעמים בשבוע. זה למשל משהו שהיה משכנע אותי. כאלה. אבל באמת, לעניין הפרסומת, כולנו יודעים כמובן איך הפרסומת הנוכחית לקבל תת-ימי הולכת. זאת אומרת, יש טוקי, ואנשים בגדול משתכנעים על זה. קבל תת-ימי. פרטנר, יצטרכו לפרסם את זה בסגנון פרטנר, זה קיציס, נכון?
כן, קיציס. כן, זה הרבה יותר... כאילו
אלגנטי.
גם תמיד כן. כאילו בפרסומות של פרטנר, נכון, תמיד כאילו קוראים לו הדברים, נכון, הוא כן, כאילו הבחור מאוד, החמוד כזה
כן, ומאוד פסיבי ביחד כן. ומיד יושב על הספה והוא לא מבין מאיפה כל הסדרות הטובות האלה מגיעות.
בדיוק,
נכון?
בדיוק, בדיוק.
תמיד פשוט יש איזה דמות מבית הנייר שנופלת עליו.
נכון, הוא בדיוק, הוא האיש הרגיל כן, כזה שהעולם כן. כזה משוגע מסביבו, משוגע לטובה, כי כאמור המוצרים הנפלאים מגיעים. אני לגמרי רואה פרסומת שהוא כזה הולך לחוף הים עם משפחתו, ופתאום מועד על הקבל התת-ימי החדש.
למה מעדתי? הוא אומר, למה הקבל התת-ימי?
כן.
נכון. בסדר, אני זה... אני... זה באמת יכול לשכנע אותי, אתה מבין? כאילו זה באמת יעיל במובן זה שכשאין לך מושג לגבי משהו, אתה אומר בסדר. גם זה מדבר מדהים ש... שעד לפני איזה זמן, כל הדבר באינטרנט היה הסוד הזה של האופן שבו הוא מגיע דרך האוויר, הווי-פיות וכן הלאה. זה שאנשים כבר כל כך לא סומכים על האינטרנט שלהם שיעבוד, שיש חזרה אל המשיכה לקבלים שנמצאים מתחת לאדמה ומובילים את מה שאתה צריך, כמו מעלית פרימיטיבית. זאת אומרת, זה הדבר עכשיו שאתה יודע שאתה יכול לחזור ולבטוח בו.
כי זה באמת מתיר את, את הסוד הזה. זה... כי ברגע שאתה אומר משהו מחובר בחוט למשהו אחר, בחבל, אתה יכול להבין איך זה מגיע ואיך זה עובד.
כן, יש פה אפילו קצת אכזבה מהקדמה. זאת אומרת, האופן שבו משתמשים בקבל התת ימי שוב כאסטרטגיה פרסום.
להוריד את זה לקרקע.
בואו, זה... הכל בסדר, זה חתיכת חוט ועובר בתוך
למרות
האינטרנט.
ששוב, זה בדיוק העניין, הרי מה תפרסם כשאתה מפרסם אינטרנט? הרי התכנים הם לא שלך, התכנים הם האינטרנט, הם הרשת, הם של כל העולם, הם מישהו מקים אתר או רשת חברה, זה התוכן. כשאתה מפרסם את, את ההולכה שלו, אז אתה יודע, אני יכול לדמיין את הישיבה שבה אמרו, אבל מה אנחנו מוכרים? כאילו, מה נמכור לאנשים? ואז זה גאון פרסומי אמר את החוט.
קבל, כמו את האל כזה, כמו, את יודע מה? כמו את הפרסומת, הייתה את הפרסומת למאסטיק פעם, למאסטיק מאוד מסוים, שהוא מוריד את רמת ה-pH.
נכון, עם הגרף הידוע.
עם הגרף הידוע, ושמראה כיצד רמת ה-pH בפה יורדת, ואז, אני לא זוכר באיזה עיתון, הייתה כתבה על זה שבגדול, הלעיסה היא זו שמורידה את רמת ה-pH בפה. שאם נגיד, הצלחתם להגיע לשלב שמעבר ללהבין מהו pH, דעו לכם שגם אם הייתם לועשים
את האצבע שלכם,
הייתם מעלים גרה כמו פרות מלוכלכות ברפת, רמת ה-pH בפה הייתה יורדת.
שרה ג'סיקה פארקר סיפרה על כך שהוטרדה מינית על סט של סרט או סדרה, לא סיפקה הרבה פרטים ספציפיים.
כן, אמרה בזו תוכנית רדיו, עברה חוויה של התנהגות לא הולמת מצד כוכב קולנוע גדול מאוד על סט של סרט. האירוע היה כל כך מטריד שהיא דיברה עם הסוכן שלה ושקלה לעזוב את הסט. כשהרגשתי שאני לא יכולה להמשיך ככה, פניתי לסוכן שלי, היא לא ציינה באיזה סט מדובר. אולי מספר גלי תקשורת בארצות הברית העלו ספקולציות שהכוונה לסקס ועיר הגדולה. לא יודע למה, לדבריה, לאחר שהתלוננה, המצב השתנה לגמרי. הסוכן אמר להם, אם זה יימשך, אני שולח לכרטיס לכיוון אחד, היא תעזוב ולא תחזור. האווירה לסט אחר כך לא הייתה מאוד נעימה, אבל לפחות הרגשתי בטוחה יותר. זה לא נשמע כאילו זה היה על סט של סקס ועיר גדולה. כל התקשרתי לסוכן שלי, וזה הייתה נורא בוסית בסקס ועיר גדולה. זה היה שלה. לא נראה לי כאילו היה
במשך. מההתחלה?
אני חושב שכן. זה היה של...
לא שהפיקה את זה או משהו כזה.
הפיקה, כן, כן. זו השאלה לגמרי. לא נראה לי מישהו היה זה והייתה אומרת, אוי ובוי, מה אני אעשה את קשר לסוכן שלי? שקלתי לעזוב. זה נשמע מין חוסר אונים כזה של... כל מיני, זה סרט כזה מפעם. נראה לי ככה.
כן, הייתה לה קריירה נאה לפני סקס ועיר גדולה. זאת אומרת, לא הייתה איזה כוכבת על, אבל היא הייתה מוכרת.
נאה יותר בקוונטיטי מאשר בקואליטי.
כן, כן.
אבל קריירה הייתה.
היא הייתה מוכרת. הייתה מוכרת לפני בהחלט.
כן, הייתה מוכרת.
אבל...
לא נראה לי סקס ועיר גדולה.
תשמע, דווקא הייתה שם, אתה יודע, סדרה על סקס, בטח אתה אומר, הייתה אווירה מינית כזאת כל הזמן. אני זוכר כל מיני סצנות מסקס ועיר גדולה ש... לא יכולות לא ליצור אווירה מינית גם כאילו בצוות.
אני מתאר לעצמי שבגלל זה אנשים כאילו נוטים לחשוב שזה דווקא על סקס ועיר גדולה, אבל זה סתם, נו, זה היה תסריט כזה של אווירה מינית. אחורי הקלעים, תעשה לי טובה, אחורי הקלעים בעיקר מה שאנחנו יודעים היום שלא דיברו זו עם זו בכלל.
נכון.
זאת אומרת, כדי לפגוע אחד בשני צריך איזושהי תקשורת, ככל הנראה זה לא אלמנט שהיה קיים שם, ומלבדן כל היתר להבנתי היו גייז שהתעניינו זה בזה.
כן.
ובגדול, כי לא שגייז לא מטרידי מינית, חלילה, בהחלט עושים בדרכם שלהם. לא נשמע לי סקס ועיר גדולה. קודם כל, טוב שהיא אומרת את זה, כבוד שהיא אומרת את זה, לא אמרה את זה עד כה, משום שקשה לדבר על הדברים האלה, ולכן טוב עושה. אני פחות אוהב את סיפור כוכב הקולנוע הגדול מאוד, זה מסוג הטיזרים שמיותרים, הם מאפילים על הדבר עצמו, ובואו נודה בזה, הם גם לרוב מאכזבים. עכשיו חודש אני שמי יגידו, מי זה כוכב קולנוע הגדול?
ברגע שהיא אומרת כוכב קולנוע הגדול, אז ישר מתחיל לחשוב, רגע, מי התארח בסקס והעיר הגדולה?
כן, או מי שיחקה איתו בסרט אחר, או
זה
כוכב גדול מאוד, ישר אומר, מי כוכב גדול מאוד? טום קרוז, כוכב גדול מאוד. בדרך כלל, כשאנשים אומרים כוכב גדול מאוד, כעבור שבועיים, זה איזה גנרית, כן, וויליאם אייץ' מייסי.
כן, שאתה, שהוא כאילו השם שלך נשמע מוכר.
אתה אומר, זה, שמור לך, הוא רואה איזה שם, אתה אומר, אני לא יודע מי זה, אז הוא ריחה, לא, זה השחקן שגילם את תור, בסדרת סרטי שובו של תור. הוא אומר, אה, אוקיי, בסדר.
איך? אבל
רדו מזה, או שתגיד את השם, או שאני לא יודע.
אבל היא אמרה, היא אמרה, כוכב קולנוע הגדול. שזה גם קצת כאילו טיזר, אתה יכולה להגיד הוטרדתי. מה זה משנה, כאילו, לרמוז מי?
לא, אני חושב שרצתה להמחיש את זה, שהיה לו הרבה מאוד כוח מולה בסיטואציה הספציפית. הוא היה כוכב קולנוע גדול מאוד. אם זה הסרט, מן הסתם הסרט היה תלוי הרבה יותר בו מאשר בה. ולכן אני מאמין חששה כאילו להעמיד אותו במקומו.
יכול להיות, יכול להיות. ושוב, נגיד בסקס והעיר הגדולה, מי התארח מהכוכבים?
אני חושב שהיה מתיו מקונאי. שהוא גם נראה לי אדם שאת ההטרדות המיניות שלו מבצע מול המראה.
בעצמו לחלוטין, נכון?
בעצמו לחלוטין. ממש, הוא מתלבש פרובוקטיבי, ניגש אל המראה, נוגע בעצמו, אומר די, נוגע בעצמו שוב, אומר די, נוגע בעצמו שוב, אומר פעם שלישי די, נוגע בעצמו פעם רביעית, אומר טוב, נו, בסדר.
זרמתי.
נראה לי לגמרי מול עצמו. כל.
וואו, אמרת עכשיו נוגע בעצמו?
כן.
אתמול ראיתי את הפרק השלישי של אופוריה.
כן.
תקשיב. מה? זו סדרה קשה, מאוד, תראה אותה, היא טובה מאוד, והייתה שם את הסצנה.
מה אתה, אולי אל תגיד את זה. אל תגיד את זה, די לחכימה. פעם אחת שזו תהיה תוכנית של סאבטקסט ולא של טקסט, פעם אחת, יש לנו הזדמנות.
אז היה שם מישהו.
כן. שעשה משהו,
שעשה
וזה מה
את
ש
מעשה הנגיעה,
כמו שאני אוהב, עשה מה שעשה
מה ששלו שלו.
כן, מה זה הנגיעה
העצמית
הבוטה ביותר,
הבוטה והמחריד וה
מחריד באופן סקטוריאלי, או שעבור כל המגזרים?
עבור כל המגזרים.
איזו הרדה.
אין מי. עכשיו שוב, זה לא היה אלים, זה היה כאילו סתם, אני לא עושה ספוילר, אבל זה כאילו היה במצלמת רשת, אבל זה היה כאילו אתה לא ראית דבר דומה לזה בטלוויזיה הממסדית. שוב, זה לא נטוורק, זה לא רשת שידור בארצות הברית, אבל סדרה של נדמה לי HBO, או אני לא יודעת מה עושים עם עצמי. אני לא יודעת מה עושים עם עצמי. אני לא יודע, באמת, לא ידעתי. אני אכלתי תוך כדי, היה לי
בוא, לא, אתה יודע מה? אנשים הרבה מאוד פעמים אומרים את זה. שידרו את זה, ואני לא מאמין שאכלתי תוך כדי. בואו פעם אחת נשים את זה על השולחן. זה לא קשור לזה שאכלתם תוך כדי. שאנחנו לבד, ולא צריך לעשות את ההצגות האלה של, בא לי להקיא את האוכל, או הגרועה יותר, איבדתי את התיאבון. כשלא צריך לעשות את זה, כולנו יושבים ואוכלים. היה מגיל, היה קשה, היה קיצוני. סיימתי את הסנדוויץ' תוך כדי. אתם יודעים למה? כי לא הייתי עם אף אחד שצריך לעשות מולו הצגות, הוא לא נהיה לי לאכול מול גול נפש.
לא הייתי עם אף אחד שצריך לעשות מולו הצגות.
תביא את הסנדוויץ', אני אגמור אותו. מגיל או מגיל? איבדתי את התיאבון. לא, לא, לא.
לא, אני אגיד לך מה, אכלתי
אלה אם כן אחת,
נאצ'וס. נאצ'וס עם גוואקמולי שאני הכנתי.
וואו, השקעה בכיבוד.
וכל עניין התבילה בגוואקמולי על סמיכות. תשמע.
חיים, דפקת את הנאצ'וס. זה אני.
בקטע הזה עצרתי.
עצרת?
עצרתי לא כי, אני אומר לך, לא כי אני לא מאבד תיאבון משום דבר.
אלא כי נגמרו הנאצ'וס.
זה היה כל כך מטריד.
כן.
זה היה כל כך מטריד
שהייתי חייב לקום ולהביא עוד נאצ'וס
אפילו.
כן.
באופן של של ההחזקה של הדבר עצמו.
הדבר?
הדבר. האיבר עצמו. אני אומר לך, זה בסדר.
כמה דרכים יש?
סליחה. אני בן 46 תכף, ולמדתי אתמול משהו חדש.
אין לנו מגירים. לפחות בזה אתם לא יכולים כאילו לדבוק במיסיונרית?
לא, לא.
גם שם צריך עכשיו כל מיני פיתוחים ורעיונות?
אני יכול לעשות לך עם ה... את ה...
את התנועה, בסדר, רגע.
נגיד זה...
נו, נגיד זה...
All time low, כן?
כן, השלט שלו.
נגיד זה הדבר, השלט.
נו. מה? הסיבוב של הסחורה?
כן.
זאת אומרת שזה לא היה ככה, אלא ככה?
כן. אבל זה התקשר לסיפור איכשהו. תאמין לי, עזוב.
זה מזכיר טבילה מסובבת של הנאצ'ו, בדור הגוואקמולי, נכון? במקום לקחת ככה, אתה בעצם עושה את התנועה הסיבובית. מנגב בסיבוב.
תראה, תראה, סדרה טובה. סדרה טובה.
לא נראה לי, אתה מוציא את החשק.
מתי התביישתם לחזור למקום כלשהו ולמה? ספרו לנו, אולי אתם צריכים לחזור לשם כל יום, מתים מבושה, אולי פעם אחת התביישתם לחזור לאנשהו, 1-900-7-2-99-99, 10 כרטיסי קולנוע ו-600 שקלים מחכים לכם להיות לקוח אמריקן אקספרס, זה פשוט לחיות טוב יותר.
לחיות טוב בחסות, להיות לקוח אמריקן אקספרס, זה פשוט לחיות טוב יותר.
מיכל, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה שלומך?
שלומכם, אני בסדר, בסדר גמור.
מיכל, את מקבלת 10 כרטיסי קולנוע? רק אנחנו מדברים.
וואו, תודה רבה.
נכון, אמריקן אקספרס, הכרטיס היחידי שנותן לכם 1+1 לכל רשתות בתי הקולנוע ברחבי הארץ, כל יום, כל שעה, גם סופי שבוע, גם חגים, להיות לקוח אמריקן אקספרס, זה פשוט לחיות טוב יותר. והבוקר אתם מספרים לנו, מתי התביישתם לחזור לאנשהו? אז במה מדובר, מיכל?
אוקיי, אני כבר מראש אומרת שזה מפדח ברמות, ולא לצחוק עליי.
טוב.
לי יש פחד, מאז שאני זוכרת עצמי בערך, מכל מה שקשור למתקנים בלונה פארק, או פארק מים, או משהו בסגנון. כל מה שקשור לגובה או מהירות, זה לא אני. ויש איזשהו מקום שהוא כמו מיני לונה פארק קטן כזה מקורה, שהיה בקרבת הבית שלנו, שהיינו הולכים לשם עם הילדות. מדבר אתכם על ילדות, אז הם היו בנות, אני יודעת מה, 3-4, והגדולה בת 6 בערך, 6-7. ובאמת יש שם אולי איזה ככה 10 מתקנים, מקום כזה די קטן. ושוב, בהתאם לזה, לא לונה פארק תל אביב עם אנקונדות וכאלה, מתקנים קטנים, ממש לפעוטות וילדים קטנים. ובעלי אמר לי, תשמעי, את חייבת להתגבר על הפחד הזה. ובאמת זה מתקנים נורא קטנים. תעלי פעם אחת, תשמשי דוגמה גם לילדות. בכל זאת, הן יודעות שאת... הן שמות לב שאת לא עולה על שום דבר.
כן.
אמרתי, אוקיי, מה כבר יכול להיות? אני בת 30 פלוס, כאילו אני לא עמות מספינת פיראטים בגובה של, באמת, אולי 2-3 מטרים מהרצפה, לא יותר.
כן.
ברמה כזאת, כאילו שגם מתנדנדת באיטיות שילד בן 2 עולה עליה.
כן.
ואמרתי, יופי, מצוין, אני עולה איתן, ויהיה מצוין, ויהיה בסדר, ועלינו. וברגע שהתחילה, אני איבדתי זה לגמרי. כאילו, אני לא זיהיתי את עצמי. זה ברמה של צרחות, רעידות בכל הגוף. לא הצלחתי לנשום. נכנסתי לחרדה, כאילו, אני כרגע נמצאת על... עוד שנייה קופצת בנג'י.
וזה, את אומרת, מתקן הכי פשוט, הכי קטן, הכי...
פשוט, אני דברת לך, הבת שהייתה בת 3...
כן.
ישבה שם והתפוצצה מצחוק, כאילו כלום, זה אפילו לא זה, זה לא ספינת פיראטים שאנחנו מכירים שעולה על הגובה, אפילו לא קושרים, כאילו קטן כזה מפלסטיק.
אז למה?
יש לי פחד מהדבר הזה, מאז שאני זוכרת עצמי, כאילו מגיל אפס, לא. והחלטתי כאילו לקחת את עצמי בידיים, ואוקיי, ואני עם הבנות שלי, ודי, אני כבר בן אדם מבוגר והכל בסדר, ומה כבר יכול להיות? בואו, זה לא 2-3 מטרים מהרצפה, מה כבר יכול להיות? והבחורה שלי ידי עלתה גם עם הילד שלה, נתנה לי מים ושטפה לי את הפנים וכל זה, בזמן שאני צורחת על המפעיל שיעצור עכשיו, כי אני לא מסוגלת עכשיו. אבל ואחרי כמה שניות הוא ראה שאני באמת, בוא נגיד הייתי שם איזה 2 דקות, הוא ראה שאני רצינית, הוא פשוט עצר את המתקן. כל הילדים הקטנטנים מסתכלים, כולל הבנות שלי. ופשוט ירדתי וברחתי, ומאז אני לא מתקרבת לאזור. זאת אומרת, אנחנו חייבים לחזור לשם, כי הילדות נורא אוהבות ללכת לשם, אנחנו הולכים, אבל אני עושה
ואת לא הולכת בגלל הבושה שירו שזאת את שצרכה מהמתקן
ה...
כן, אבל עדיין אני משוכנע שיש יותר אנשים ממה שאת חושבת שמגיבים בצורה קיצונית למתקנים, גם מתקנים זה אנשים יש חרדות מהדברים האלה.
כן, אבל משהו כזה של ילדים קטנים מקומי שמקימים אותו אתה יודע, בשביל לפרק ולהעביר למרכז השכונתי
בדיוק כזה לא חושב שזוכרים אותה.
אני חושב שזוכרים אותה, ושלעגולה, ושהיא לגמרי סיפור כזה שמספרים המפעילים זה לזה, על האישה הזאת שישבה שם וצרכה מהשטות הזאת.
אני בטוחה שזו הבדיחה שלהם, וגם הבנות שלי, זאת אומרת, אני לא רוצה עוד פעם להסכים, כי הם שאלו אותי אחר כך, בעיקר הגדולה, אמא, אבל מה קרה? למה? אמרתי, לא, אני חטפתי מיגרנה, ואל תשאלי, ונורא כאב לי הראש. ברור לה ששיקרתי, וזהו, ואני לא מנסה את הניסויים האלה יותר, אני פשוט לא עולה על כלום, גם לא על קרוסלה בגן שעשועים.
מיכל, תודה.
תודה, מיכל.
תודה לכם.
ביי, לקרות.
ביי, יום טוב, ביי.
ארז, בוקר טוב.
בוקר טוב, אביעד, בוקר טוב, טל.
מה העניינים, ארז?
בסדר גמור.
גם אתה מקבל 10 כרטיסי קולנוע ואולי תזכה ב-600 שקלים להיות לקוח אמריקן אקספרס זה פשוט לחיות טוב יותר. ספר לנו ארז.
אז לי היה סיטואציה של מה שנקרא באנגלית walk of shame במקום העבודה שממנו פוטרתי. הסיפור היה זה ש לא יודע אם יצא לכם אי פעם, אבל מזמינים אותך לשימוע ביום מסוים, לכולם ברור לאן זה הולך, כאילו זה העמדת פנים רבתי. אז אתה מגיע, המשכתי לבוא למשרד רגיל שבוע, ואז ביום חמישי של אותו שבוע, ממש כזה ב-5:45 קוראים לי למשרד של הבוסית ונותנים לי את המכתב, תודה רבה. תבוא ביום ראשון לקחת את הדברים, ומעבר לזה אתה לא צריך להגיע את מה שנקרא את ה-30 יום. אוקיי, הלכתי הביתה סוף שבוע, לא נעים, לא יכול להגיד שזה, אבל סיפרתי רק לחבורה המצומצמת של החברים במשרד, אבל מעבר לזה אמרתי, אוקיי, אנשים לא יודעים, לא זה, אני אבוא ביום ראשון, אפרד במי שצריך, אקח מה שצריך, אלך והכל יהיה בסדר. מה שלא ידעתי זה שביום ראשון בבוקר לפני שהגעתי, שלחו מכתב, שלחו מייל לכל החברה, משהו כמו 60 איש.
על זה שפוטרת.
זהו, עכשיו, אתה יודע, לא אומרים פוטר, אבל יש שתי סיטואציות של עזיבה. או שאתה עוזב מרצון ואז עושה מין שתיית פרידה כזאת וכולם אומרים...
אבל תגיד ארז, כשביקשו ממך ביום, כשהיית בשימוע ביום חמישי והיא אמרה לך הבוסית לא להגיע יותר וברור שאתה מפוטר, למה חשבת שאתה צריך לבוא בראשון?
לא, לא, האמירה הייתה תבוא ביום ראשון לקחת את הדברים.
אוקיי.
כאילו, תפנה, clear your office, תפנה את המשרד כזה.
ולמה זה צריך להיות ביום ראשון?
תראה, שוב, אני באמת לא יודע אם עמדתם אי פעם בסיטואציה הזאת, אבל בסיטואציה הזאת שבו נותנים לך את מכתב הפיתורים ואומרים כאילו, זה לא אנחנו, זה אתה, וכל הסיטואציה הזאת, אתה פשוט רוצה ללכת.
כן, בדיוק, ללכת ולא לחזור.
גם המשרד שלי הוא מול, היה משרד מול המשרד של הבוסית, והכל זה קירות זכוכית, אז כאילו לצאת מהסיטואציה הזאת וישר ללכת כאילו לפנות מדפים, לא יודע. וגם חשבתי באמת, בתוך הבועה הזאת של אף אחד לא יודע, אף אחד לא זה, נותנים לך, אמורים לתת לך קצת שהות של, בכל זאת עבדתי שם גם איזה 3.5 שנים, זה לא...
אוקיי, אז אתה מגיע בראשון וכולם יודעים שאתה מפוטר.
עכשיו אני גם על המייל. ושלחו את זה לכל המשרד, ואני עדיין בתפוצה. אז ממש, אני מגיע לחניה ומקבל את המייל, ואני כזה... הלב לתחתונים. ואז, ממש, walk of shame, כאילו אני הולך, כאילו זרקו אותי מאיזה חדר של מישהי, ואני...
הסיטואציה איומה ונוראה, באמת.
כן, ממש, ממש ככה. אז אני עולה במעלית, ואנשים נכנסים, ואיזה מין שתיקה כזאת, אתה מרגיש את הטמפרטורה יורדת ב-10 מעלות. ואתה מגיע למשרד ואני ישבתי בזמנו עם עוד שני אנשים בחדר והם באופן מפגיע לא היו שם. אני כמובן הגעתי קצת
ביחור,
לא היה שום סיבה להיות שם ב-9 בבוקר, והם כאילו במפגיע לא היו כי אף אחד לא רצה להיות בסיטואציה הזאת. ואני כזה מתחיל להוריד דברים מהמדפים וזה, זה היה סיטואציה מאוד 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 לא נעימה, שילוב של רחמים ו... זה גם היה מקום מאוד קליקי כזה, אז היו את אלה שאמרו good riddance, כאילו ברוך שקטרנו לעצמם, אתה מרגיש את זה, והיו את אלה שנורא התארו, והיו את אלה שפשוט נמנעו מכל הסיטואציה, זה היה מאוד מאוד
טוב.
קר ולא נעים.
ארז, תודה,
שנשמע ככה. כן.
תודה.
תודה, ביי.
למי ניתן 600 שקלים, האם לארז, שחזר ועשה את הליכת הבושה הזאת כאשר כולם ידעו כבר שהוא מפוטר ועוזב, או למיכל שלא תחזור אל הלונה פארק הקטן, אפילו לא הלונה פארק, זה צבר מתקנים לפעוטות שבו היא צרכה בצורה חסרת פרופורציות לפחד מהמתקן.
שרז,
כן?
כן, זה יותר מחמיץ לב.
600 שקלים ארז שלך, אמריקן אקספרס, הכרטיס היחידי שנותן לכם 1 פלוס 1 לכל רשתות בתי הקולנוע ברחבי הארץ, כל יום, כל שעה, גם סופי שבוע וגם חגים. אני יודע שכולם חווים את זה בפייסבוק, אבל לאחרונה הפייסבוק, הפיד, מתרגט אותי עם משהו שבאמת אני לא מצליח להבין איך זה קרה, ולמה אלוהי האלגוריתם בחר דווקא לשלוח לי את הדבר הזה. אם שמעת על שקד הירוקה?
לא.
זה פרויקט מגורים.
כן, יש לזה שם של פרויקט מגורים.
כן, ביישוב שקד. שלא הכרתי אותו בכלל. זה מין התנחלות חילונית כזאת, יישוב שהוא מעבר לקו הירוק, ויש שם כנראה פרויקט חדש של מגורים, וכל הזמן אני מקבל מודעות יפות ומקסימות לשקד הירוקה, שקד הירוקה.
אבל מעניין גם באמת האלגוריתם שמפנה אותך לשקד הירוקה, כי זה מין עשתה משהו שקשור במשפחות, ואולי זה קשור לתנועת העין, אולי נגיד אתה מתעכב יותר על פוסטים בעלי אופי ימני, אז הם מציעים לך התנחלויות.
יכול, למרות שזאת לא התנחלות מהסוג הזה, זה מסוג, אתה יודע, המחפשי איכות חיים כזה, זה לא אידיאולוגיה.
עדיין שם.
אני חושב, אני באמת לא יודע למה, אני באמת באמת לא יודע, אני לא מחפש לעבור דירה, אני לא מסתכל באתרים של פרויקטים כל הזמן, 1,200,000, 1,200,000, ראה לבית פרטי, מרוב שזה מופיע, נכנסתי כמובן ללינק, זאת אומרת, הלחץ הסייט שלו.
וכעת אתה עובר לגור בשקד הירוקה,
יותר מזה,
כי אתה מחפש איכות חיים, שאגב, כשאומרים מחפש איכות חיים, מתכוונים לווילה בזול, לווילה במחיר של דירה.
ונכנסתי גם לבדוק על היישוב שקד.
שלא פתח לגור בהתנחלות מרוב שאתה מחפש איכות חיים.
וזה באמת נראה מקום נחמד מאוד. כמה קילומטרים מקציר. יש מקול.
כמה קילומטרים מקציר.
כן.
שזו חתכת הבטחה אורבנית. זה בסך הכל כמה קילומטרים מקציר.
ויש לך, כאמור, עשיתי את החקר, היה לי קצת זמן, נכנסתי ליישוב כאילו גם בגוגל ובגוגל מפות.
תקשיב, אני מקבל יותר הצעות לפרויקטים שמגורים מפוסטים של חברים אמיתיים לפייסבוק שלי.
יש שם מקולת נחמדה ובריכת שחייה נחמדה.
וזה כמה קילומטרים מקציר.
כמה קילומטרים מקציר, ואתה באופ אופ על כביש 6. מה אני אגיד לך? למרות שאין לי שום כוונה לעשות את זה, המחשבה נשתלה.
מצוין. זאת אומרת, לפחות הם יודעים את העבודה. אבל זה באמת מוזר. אתה לא חושב שיש איזשהו משהו שעשית?
לא. לא יודע. באמת לא.
שהביא עליך את שקד הירוקה?
לא. לא יודע.
אם זה חלילה נשמע כמו פרסומת שקד הירוקה, זו לא.
לא, 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 לא.
יישוב שלא יכול היה לעניין אותי פחות, וספציפית השכונה, ספציפית הפרויקט.
לא, 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 זה סתם, אני אומר לך, אני פשוט מתורגעת, לא יודע למה. אולי עכשיו שלחצתי על הלינקים, זה ממשיך לתחזק את עצמו, כי הוא אומר לעצמו, אוי, באת התעניינות, אז בוא נמשיך כאילו ללחוץ. יכול להיות שהחטא הקדמון הוא שלחצתי פעם אחת על הלינק וזה.
עכשיו אצלי זה קורה גם בלי כוונה, הרי, כי אתה יודע שיש לי תקלת דפדוף בפידים.
כן.
יש לי תקלה, אני חושב שזה בעיה מוטורית, זה בעיה בפעולות של האגודל, בזמן שאני מדפדף, אני רואה כל הזמן עושה לייקים בלתי רצוניים. לייקים זה במקרה הטוב. לדוגמה, השבוע, אדם שהוא חבר שלי בפייסבוק, ושאין לי איתו קשר מלבד בפייסבוק, למרות שהוא איש רגיל מאוד, העלה תמונה מחופשה עם אשתו ובנותיו, שהם כולם על חוף הים מחובקים כאילו, והכל בכיף כזה וזה, אגודה על הנקניקייה, שלא נשלט על ידי החלקים המודעים של המוח, לחץ בטעות בזמן הדפדוף, נפתח החלון הזה של איזה רגע שאתה רוצה לעשות, ואיכשהו זה זז הצידה ככה שזה היה על הלב. כל כך נלחצתי מזה שאני עומד לעשות רגש אהבה לתמונה של האדם החצי זר עם אשתו ובנותה, שמהר הזזתי את היד, ולכן עשיתי רגש כועס. שאתה יכול לחשוב כאילו על כל ה... על כל המשמעויות העמוקות של למה אני כועס על תמונה אידילית של, של משפחה בחופשה.
משפחה בחופשה.
בוודאי.
אבל ביטלת את זה?
במשך לזה שכידוע אני בעד התעללות בילדים וכן הלאה.
ודאי.
ביטלתי את זה? ודאי שביטלתי את זה. נו, מה אני אעשה? ודאי שביטלתי את זה, אבל אתה יודע שגם אחרי שאתה מבטל את זה, אם נגיד עכשיו הוא היה בפייסבוק, יכול מאוד להיות שהוא מספיק לקבל את ההתראה, אביעד כיסוס, הוסיף אמושן, אנגרי, לתמונה שלך.
אבל דיברנו על זה כבר שצריך איכשהו להוסיף איזה חוק 5 שניות בכל מה שנוגע ללייקים וזה.
אבל לפעמים 5 שניות זה לא מספיק, את 5 שניות רק בשיתוק של בעתה.
קראתי הבוקר ששליש ממשתמשי פייסבוק נטשו את הרשת בבריטניה רק בשנה האחרונה, שליש. ירידה של 38%, משהו כזה יותר.
וכולם תורגטו לשיש הקדה ירוקה.
I call it handle Green Almond Neighborhood.
אנחנו גם היום על המפה של ווייז, אם מצאתם אותנו, סמסו אלינו ואולי תצאו מכאן עם אחלה פרס עם ווייז קארפול. אם אתם נוסעים לעבודה יחד עם הקארפול של ווייז, אתם עושים הרבה יותר מלחסוך כסף, גם תורמים לסביבה, גם עוזרים בהפחתת הזיהום וגם משפיעים על הפקקים ועוזרים בצמצומם. נסו את ווייז קארפול עוד היום. בוקר טוב, שעה שלישית, מה קורה?
בסדר.
בוא נשמע איכן דרסו אותנו הבוקר הזה.
ועכשיו 21 שאלות בחסות ווייז קארפול, הפתרון הטוב והמהיר ביותר לבעיית הפקקים.
על הקו
גיא.
כן, שומע אותך.
מה העניינים?
בסדר, מה שומכם?
אז איכן פגשת אותנו?
בצומת בית הגן.
צומת בית הגן, נכון. שם היינו בגרסה המצוירת והנאה שלנו.
עכשיו, כיוון שסימסת אתה צומת בית הגן, התקשרנו אליך, יש לך 21 שאלות לזהות דמות שאנחנו בחרנו. שאלות שאתה יכול לשאול, והתשובה היא, אנחנו נענה אך ורק בכן ולא, אוקיי?
אוקיי.
אתה גם יכול לבחור שני רמזים, להשתמש בשני רמזים שהם יהיו שווים שתי שאלות, אחד ציטוט ואחד שיר, שקרבו אותך אל הדמות.
ואתה מוזמן לבקש את הרמזים האלה בכל שלב, בהתחלה, באמצע, בסוף, מתי שאתה רוצה.
אבל יש לך 2 דקות.
אוקיי.
ובעצם אתמול לא פטרו.
נכון.
אז היום הפרס עומד על 600 שקלים לדלק.
וזה לא קשה. אני אגיד לך את האמת, אם תשאל את השאלות הנכונות, זה לא קשה.
מה זה?
טוב, יאללה, מוכן?
כן.
תתחיל.
אוקיי, זה גבר?
כן.
מארץ?
כן.
פוליטיקה?
לא.
ריאליטי?
כן. סוג של.
אוקיי, מתוכנית שרצה עכשיו?
כן.
אוקיי, מגיש?
מגיש לא. לא.
אוקיי, מתמודד?
לא.
שופט?
כן.
שף?
כן.
אייל שני?
כן.
זה הכל, ויש לך 600 שקל לדלק.
יא. מדהים.
בלי רמז, בלי זה, איפה, הכנו ציטוטים פה של אייל שני.
וציטוטים יפים, לפגוע בכוסברה זה כמו לפגוע בעצמך. כן, אני מאמין באלוהים, אבל מאמין גם בקרובים ובצבים. דברים מדהימים. מי אתה בכלל שתצא נגד במיה? זה הכל דברים שהם באמת ציטוטיים שלו? מה אתה אומר?
מי אתה שתצא נגד במיה?
כן, מי אתה בכלל שתצא נגד במיה? כן. אדם שלא אוהב במיה, obviously.
מדהים. וואו, גיא. טוב, האמת זה באמת היה קל. זה באמת היה קל, שאתה חושב, כאילו, הדבר הפופולרי ביותר היום בתרבות, תוכניות ריאליטי, תוכנית הריאליטי הפופולרית ביותר עם מאסטר שף, ואולי, אתה יודע, הדמות הכי כאילו זה שם.
אבל עדיין היו לנו כל מיני קלים בעבר שלא הצליחו לנחש.
מגניב.
כן.
טוב.
גיא, 600 שקלים לדלק שלך.
תודה רבה.
אם תיסו יחד לעבודה בקארפול. כן, נכון. אם תיסו יחד לעבודה בקארפול, תעשו הרבה יותר מלחסוך כסף, תתרמו לסביבה, תעזרו בהפחתת הזיהום, וגם תשפיעו על הפקקים ותעזרו בצמצום שלהם. נסו את ווייז קארפול עוד היום. אפי טריגר, פופ-טארטס, בוקר טוב.
בוקר אור, מה העניינים?
בסדר, מה שלומך?
בסדר גמור, נתחיל בעדכון לאביעד, שחובב הסדרה אמריקן הורור סטורי עם האמריקאית.
נכון.
אז, יפה. אז כבר התקנתי אותך שהעונה החדשה עולה בארצות הברית ב-18 בספטמבר. יש לי עדכון שאולי אתה פחות אוהב, השחקנית סרה פולסון שהופיע בכל העונות, לא תופיע בעונה הזאת, אולי יהיה לה איזשהו תפקיד קצרצר, אבל היא ביקשה קצת חופש, היא עובדת בפרויקטים אחרים, זה...
כן, לא, היא עושה דברים אחרים, זה בסדר, זה בסדר.
כן, היא עושה דברים אחרים.
אני אעמוד בזה, אפי.
אתה תעמוד בזה?
כן,
יפה. יפה. אז אתם יודעים, אנחנו בעידן שבו כל מותג מהעבר חוזר בסופו של דבר, ובשבוע הבא אנחנו מקבלים את אולי שובר הקופות הגדול של הקיץ, מלך האריות בגרסתו החדשה, אחרי שאלדין קצת יחזב בקופות.
אלדין יחזב בקופות?
יחסית, כן, יחסית.
הוא לא היה איזה פתח בצורה משוגעת?
הוא פתח בצורה לא משוגעת מספיק. הוא פתח בצורה יפה, ועדיין לא הגיע למיליארד דולר, שזה אחרי 3 שבועות כבר די פדיח. במציאות של היום. אז מלך האריות אמור לשבור קופות. עכשיו, נעזוב את, נלך מהצד השני של שוברי הקופות. כל מי שבגיל הנכון, וגם מי שלא האמת, זוכר בוודאי את הסרט ביג לבובסקי, סרט הסטלנים האולטימטיבי, של האחים כהן. אז מסתבר שבתחילת 2020, אנחנו נקבל סרט ספין-אוף. מה זה ספין-אוף של ביג לבובסקי? ג'ון טורטורו, שהיה בסרט ממש ב2-3 סצנות, בדמות שלא כולם זוכרים בכלל, אני לא זוכר אותו, שנקראה ג'יזס קווינטטה. היה לו כזה מין כמו ספוג של אמבטיה על הראש, והוא היה מטורלל לחלוטין. אז הוא חוזר לגלם את הדמות הזאת, הוא גם כתב וביים את הסרט החדש שיקרא Jesus Rolls, משהו כזה. וזה פשוט, אין שום קשר לאחים כהן, לביג לבובסקי, רק השם של הדמות, הוא קיבל מהם את פרקת הדרך שיוכל להשתמש בשם של הדמות, והוא יציג אותה בהרפתקאות חדשות ומשעשעות. יצליח, לא יצליח, זה מן הסתם סרט יותר קטן ועצמאי, הוא לא הולך לשבור קופות או משהו כזה, השאלה אם באמת הוא יצליח להשאיר חותם כמו ביגלבובסקי, או שיהיה...
הוא כזה מוערך, ג'ון טורטורו, הוא כזה מהמוערכים, שנראה לי כל דבר שהוא יעשה, אנשים יגידו, טוב, נו, זה גם מאוד מפריק בעצם.
נכון. אז הוא באמת גם כותב, גם מביים, וגם מחכב בתפקיד שהופך את דמות משנית מאוד בביגלבובסקי לכוכבת סרט חדש. טוב, Stranger Things עלתה בסוף השבוע, העונה השלישית. הבוקר נטפליקס מפרסמים שהעונה כמובן שברה את כל שיא הצפייה שלהם. מדווחים ש18.2 מיליון מנויים השלימו את הצפייה בכל העונה.
אני ממש אהבתי אותה.
ראית הכל אבל כבר?
כן, ראיתי הכל.
נתון שבדרך כלל אנחנו לא מקבלים מנטפליקס, בדרך כלל הם ככה עושים מניפולציות, אז פעם הם הלכו על 18.2 מיליון, השלימו אותה עד אתמול. זה נתון יפה, אגב גם אני מאוד אהבתי את העונה.
ממש טובה, היא טובה והיא מאוד מאוד מפנקת ברמת הריפורים לפעם, ממש ממש, אני מרגיש שהפעם הייתה ממש כאילו השתדלות בזה.
אז זהו, זה קצת מרגיש לי יותר, אתמול ראיתי את הפרק השני, ההשתדלות בתחום ה-80s היא טיפה מוגזמת. ואני מודה שקצת השתעממתי, קצת השתעממתי, אני אמשיך לראות את זה, אבל איכשהו זה לא...
אני ממש לא השתעממתי.
אני צפיתי בשני הפרקים הראשונים ביום חמישי, לא חשתי שום צורך מיוחד להמשיך, כלומר, גם אני חשתי מעט שיעמום, ביום שישי כבר בלעתי 4 פרקים, 3, 4, 5 ו-6, וסיימתי, אז זה תופס תאוצה.
כן, אני מההתחלה חייב לומר שלא השתממתי, אני מהרגע הראשון, זה היה לי נורא נורא כיף. ויש שם את השחקנית הזאת שאתמול ראיתי באיזה מקום שהיא הבת של אומה טורמן ואיתן הוק.
כן, מהגלידה.
מהגלידה.
מאיה הוק, השחקנית מהגלידה, היא הבת...
היא ממש אחלה.
היא ממש אחלה.
כן.
והיא ככה בונים אותה בתחילת העונה, בתור כמובן מושא אהבה לסטיב, שככה הפך גם, התבגר בסדרה מהחבר המגעיל של ננסי בעונה הראשונה לעכשיו.
כן, כי הביאו מגעיל אחר, אז היה צריך לעשות את הדמות שלו חדש.
בדיוק, בדיוק. והמגעיל האחר גם בילי, האח של הג'ינג'ית, מקבל תפקיד הרבה יותר בסרני בעונה הזאת. המפלטת הרבה יותר מפחידה, לדעתי הרבה מאוד אנשים שראו שלא אוהבים אימה, יהיה להם קשה עם העונה הזאת. אבל עדיין, זה ממש ממתק נהדר. ואני מקווה מאוד להביע שהיה לך את הסבלנות לחכות לסצנה שבאמצע
הכתוביות. כן, כן, בהחלט.
כן, יפה, יפה. באמצע הכתוביות יש סצנה מאוד חשובה
בפרק האחרון, כאילו?
בפרק האחרון, כן, בסגנון סרטי מרוול, אבל היא מגיעה די מהר בכתוביות, לא קשה לפספס אותה. בקיצור, אני מאוד מאוד ממליץ על זה, וזה דבר, וזו סדרה באמת ש... אתם יודעים, אין מה לעשות, היא קיימת בזכות האהבה ל-80s, ובאמת אלוהים נגע בהם בליהוק של הילדים, פשוט ילדים מדהימים, שכבר התבגרו אגב, העונה החדשה עוסקת בגיל ההתבגרות, יש את הילד שנשאר מאחור, שלא מבין למה כל הזמן, למה לא משחקים יותר מבוכים ודרקונים, ממש ממש חמוד. עלילת האימה היא משנית, אבל היא גם יותר, האימה היא הרבה יותר מפחידה הפעם, בניגוד לשתי העונות הקודמות. אני עדיין חושב שרוב המעריצים של זה יאהבו את זה.
אוקיי.
אני מסכים גם.
יפה. אז אתם מוכנים למלך הראיות זה בשבוע הבא, דיברנו על זה. יש לי עוד עדכון אחד, מעניין אגב, על סיפורי קווין ספייסי והטרדה מינית. לא רק הטרדה, סליחה, תקיפה מינית. הרי יש נגדו כתב אישום פלילי, שהוא ב-2016 במסעדה, תפס, איך אומרים בעברית יפה, במבושב של הבאס בוי, העוזר מלצר. אז קודם כל, בשבוע שעבר באופן מפתיע, 24 שעות אחרי שאותו צעיר הגיש תביעת פיצויים אזרחית נגד קווין ספייסי, הוא ביטל אותה מיד, אחרי 24 שעות.
למה?
העורך דין שלו לא אמר למה, הוא רק אמר שאנחנו ניתן להליך הפלילי למצות את עצמו, ואחר כך נחליט אם זה לא הייתה לו סיבה אמיתית. אבל יותר מדאיג מבחינתו...
לפעמים להליך אזרחי יש יותר תוקף אם ההליך הפלילי הושלם לטובת...
עם הרשעה.
עם הרשעה, בדיוק.
נכון.
זאת אומרת, זה דווקא יכול להיות לא שהוא נסוג, אלא שהוא הבין שהקייס אפילו חזק יותר, ולכן שווה לחכות לתום ההליך הפלילי.
אבל עכשיו מגיע הטוויסט, שבאמת, לדעתי, קווין ספייסי עדיין חוגג עכשיו בזכיתו. אתמול התקיים הליך שנקרא קדם משפט, ופתאום עורך הדין של ההגנה העלה טענה שאנחנו לא הכרנו עד עכשיו, עורך הדין של קווין ספייסי, שלפיו בטלפון הנייד שאותו צעיר מסר למשטרה כשהוא התלונן על קווין ספייסי, היו תכתובות שהוא מחק, תכתובות ותמונות שהוא מחק לפני שהוא מסר למשטרה. ואי אפשר היה לתחזר אותן, ו- והשופט שישב בדין אמר, זה מטיל ספק גדול בתלונה של הבחור.
תכתוב אותי מי, עם קווין ספייסי?
מאוד יכול להיות שהמשפט יבוטל, שההליך הפלילי יבוטל. יכול להיות שבימים הקרובים נשמע על ביטול ההליך הפלילי.
אבל תכתוב אותי מי?
כנראה עם ספייסי.
זאת אומרת, הייתה היכרות מוקדמת, היו איזשהם יחסים.
הייתה היכרות מוקדמת, או שהייתה...
או היכרות מוקדמת.
או המשך של יחסים או משהו.
כן.
או, כן, או תמונות, אני לא רוצה להיכנס לפרטים כמובן, אתם יודעים, אבל כל הדברים הללו. זה מעמיד בספק את המשך ההליך בסוף אוגוסט, נדמה לי, קווין ספייסי אמור להגיע לבית המשפט לתחילת המשפט. אתמול בקדם משפט התברר שאולי לא יהיה משפט.
אבל יש עוד הליכים נגדו חוץ מהפיקולו הזה?
יש נגדו חקירה עומדת בלונדון, חקירה של סקוטלנד יארד, כמו בסרטים שאנחנו מכירים, על תלונות נגדו. הוא הרי גר ברוב חייו בלונדון, רוב הפעילותו בשנים האחרונות היא בלונדון, הוא עזב את הוליווד מזמן, הרבה לפני הצהרות שלו. הוא גם ניהל שם תיאטרון, ויש נגדו חקירה על תלונות על הטרדה מינית ומעשה מגונה, אבל עדיין לא גובשה לכדי המלצות לכתב אישום או כתב אישום. זה היה ההליך הפלילי היחיד שכרגע מתנהל, כרגע מתנהל נגדו שהגיע לבית משפט. אבל זה לא אומר שהוא אוף דה הוק, מה שנקרא, פטור מכל בעיה, אם זה יבוטל.
כן.
יש עדיין חקירות באנגלית, בלונדון.
אפי, תודה רבה.
תודה, אפי.
תודה.
טוב, סיימנו להיום. נתראה מחר בבוקר.
ביי.